הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היום הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מעשר שני בדף י', פרק שני, פרק מעשר שני, בעיצומה של הלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של רב אברהם יצחק בן רב חיים יהודה הלוי ושל טלי בן אברהם. מבארת הגמרא אמר רבי יוסי, וכי כל שהוא מותר בשבת מותר במעשר שני. כלומר, למדנו בסוגיה הקודמת שיש חשש שאם נתיר לאנשים במעשר שנים יבואו להתיר בשבת ולהפך. ולכן חכמים גזרו בכדי שלא יבואו לדמות בין דיני מעשר שני לדיני שבת. אם יתירו לאנשים לשפוך שמן באופן ישיר מן הקד על גבי ראשו וללחוש לצורך רפואי בשבת, הרי שאנשים יבואו ויחשבו שגם לגבי מעשר שני הדבר מותר, למרות שהוא אסור מחשש הפסד של מעשר שני. אבל אומר רבי יוסי, אין מקום לחשוב ולחשוש שאנשים ידמו בין מעשר שני לשבת. והראיה והתני, אומרת הביתה, מדיחה היא אישה בשבת, בנה ביין מפני הזיעה, אבל בתרומה אסור לרחוץ גם מפני הזיעה, והסיבה היא, כי מכיוון שאין דרכם של רוב בני אדם לסוך לרחוץ עצמם מן הזיעה ביין, הרי שמי שיעשה כך ביין של תרומה, הרי הוא נחשב כמפסיד את התרומה, שהרי התרומה בדרך כלל רוב השימושים שלה זה לאכילה, שתייה ושיחה. ונשאלת השאלה, היא תרומה עם מעשר שני. הרי דיני תרומה ודיני מעשר שני זהים. ולכן גם במעשר שני הרחיצה ביין אסורה, משום מפסד מעשר שני, רואים שיש הבדל בין דיני שבת לדיני מעשר שני, ואין מקום לחשוש שאנשים ידמו בין השניים. ואם כן, כעת הירושלמי מקבל באמת את ההבחנה שיש בין מעשר שני לבין שבת, ואז חוזרת שוב השאלה, מדוע רבי חנינה ורבי ינאי מודים שלשפוך שמן ישר מהקד על ראשו של החולה בשבת, הדבר הזה למעשה מאוס מהו כדון מה הסיבה? מתרץ הירושלמי הוא בלבד שלא יעשה בשבת כדרך שהוא עושה בכל. כלומר, הרפואה הזאת לשפוך שמן על ראשו של החולה וללחוש זוהי רפואה, ומכיוון שבשבת יש לשנות מכפי שעושים בכל בשביל שלא יהיה עובדין דחול, לכן אסור לעשות כך בכלי, אלא דווקא יש לעשות שינוי בכדי שהוא לא יעבור על עובדין דחול. למדנו במשנה, דגים שנתבשלו בכפלוטות, דגים הם בדרך כלל דגים של חולין, שבישלו אותם בירקות של מעשר שני. וכתוצאה מכך, הדגים השביחו. הרי שהשבח לפי חשבון, כלומר, השבח של המעשר שני, זה לפי החשבון של המרכיב של ירקות המעשר שני, בתוך הדגים. אמר רב הושע, משנתנו ידלו כרבי יהודה ידתנינה, ראה משנה בתרומות פרק י' משנה א', אומרת רבי יהודה, מתיר בצחנה. צחנה, מדובר שם בדגים קטנים שבישלו אותם ביחד עם בצל של תרומה, שאינו אלא ליטול את הזרומה. תפקידו של הבצל בצחנה זה לא להוסיף, להשביח ולתת טעם, אלא רק להסיר את הצחנה, את הדברים הלא טובים והרעים שיש בדג. ובאופן כזה אומרת המשנה, שלפי רבי יהודה מותר אפילו לזרים לאכול את הדג הזה, למרות ששם בישלו אותו ביחד עם בצל של תרומה. רואים מכאן שלפי רבי יהודה, לכאורה גם במשנה שלנו הדבר היה מותר. מדוע משנתנו אוסרת ורבי יהודה מתיר? יוצא שמשנתנו אינה כרבי יהודה. רבנן דקיסר אין ביין הביאו את ההלכה הבאה, ועד אמר רבי אבו בשם רבי יוחנן, כל האיסורין משארין כאילו בצהל. כלומר, בדרך כלל כשיש לך מאכל של איסור שהתערב בתוך תבשיל של היתר, הרי הכלל הוא שיש לדון את אותו מרכיב של איסור כאילו הוא בצהל. ואם הבצל טעמו היה מתבטל בתערובת כזאת, אז גם האיסור הזה מתבטל, ואם לא, הוא אינו מתבטל. ומדבריו של רבי יוחנן משמע, שבכל המאכלים כך יהיה הדין, כנ"ל באיסור שהתערב בדגים, וזה לא כמו רבי יהודה, כי לפי רבי יהודה בצל שנתערב בדגים אין בכך איסור כלל, וכאן אנחנו רואים שיש איסור. אבל מודה רבי יהודה בבצל של הקדש, שאם מותר לנו לקחת דגים כמו דגי הצחנה ובישל אותם עם בצל של הקדש, רבי יהודה מודה שהבצל של ההקדש עושה את התערובת. כנ"ל מודה רבי יהודה בבצל של עבודה זרה שבישלת ביחד עם הצחנה עם הדגים, כשהבצל של העבודה זרה אוסר את כל התערובת. מדוע? כי אמנם רבי יהודה סבור שהבצל בסך הכל תפקידו להעביר את הריח הרע ולא להשביח ולהוסיף טעם בדגים. כל הסברה הזאת קיימת דווקא בבצל של מעשר או בצל של תרומה. אבל בעבודה זרה וקדשיות הם אסורים גם בהנאה, הרי שהם אוסרים אף באופן כזה. למדנו במשנה זה הכלל, שבכל אוכל שהגורם המשביח ניכר, הרי השבח מחושב לפי יחס כל גורמי השבח. אמר רבי יוחנן, כל שיש בו הותיר מידה, כלומר, כל פעם שהגורם המשביח שיתערב בכלל המאכל, הביא לתוספת של מידה או של משקל, השבח לפי חשבון, וכל שאין בו הותיר מידה, כלומר שהתערובת של אותו תבשיל, לא הוסיף לתוספת, לגודל או למשקל, השבח כולו נזקף למעשר שני. אבל רבי שמעון בן לקיש חולק ואומר, כל שטעם שבחו ניכר, השבח לפי חשבון, וכל שאין טעם שבחו ניכר, השבח למעשר שני. ביורם של דברים שלפי רבי יוחנן, התבשיל שהוא הגורם המשביח, צריך שהוא יהיה ניכר באופן של משקל, שיוסיף נפח, יוסיף משקל. לכן דבש ותבלין של חולין שיתערבו ביין של מעשר שני, שמוסיפים בנפח של היין, אבל העצים של חולין שעוסק בהם התנור, הרי העיסה אינה גדלה בנפחה מחמת העצים, אלא לכן העצים הללו לא מוסיפים ולא משנים כאן את הדין. ריש לקיש סבור שאנחנו בוחנים רק לפי דבר אחד. האם הגורם המשביח הביא לשינוי איכותי בטעם, למרות שבמשקל הוא לא בא לידי ביטוי בכלל? יוצא שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. האם הגורם המשביח צריך להיות ניכר בצורה כמותית, במידה, במשקל, בנפח? או די בכך שהגורם המשביח יהיה ניכר בצורה איכותית? לפי רבי יוחנן צריך היכר כמותי, לפי ריש לקיש מספיק היכר איכותי. מתנית הפליגה מביאה ירושלמי מחלוקת לכאורה המשנה שלנו, חלוקה על דבריו של ריש לקיש. אמר המשנה, עיסה של מעשר שני שאפה פת והשביחה, הרי שהשבח כולו מיוחס למעשר שני, ולא מחשבים את עצי החולין שהסיקו בהם את התנור שבזכותם השביחה העיסה. למרות שבוודאי טעם העיסה הושבח על ידי העצים, על ידי העסקת העצים. זאת בניגוד גמור לדעתו של ריש לקיש, שאומר שלמרות שהעצים לא הוסיפו כאן מבחינה כמותית בנפח או במשקל, אבל הם הוסיפו כאן בטעם, הרי שאנו מתחשבים גם מסברה זו. המשנה סוברת שלו, כיצד ריש לקיש התמודד עם דברי המשנה? בתרץ הירושלמי מפטר לריש לקיש שיעמיד את המשנה שהיא עוסקת בשאין טעם שבחו ניכר, ודווקא באופן כזה שטעם השבח אינו ניכר, הטעם של העצים, הרי שאנחנו מייחסים את הכל למעשר שני. אבל אם טעם העצים היה ניכר בעיסה, הגם שהוא לא תרם כאן מבחינה כמותית, אלא רק מבחינה איכותית, היינו בוודאי מתחשבים בעצים הללו. מתנית הפליג על רבי יוחנן, כעת מביא הירושלמי קושייה על דבריו של רבי יוחנן. אמרה משנה, דגים שנתבשלו עם הכפלוצות עם ירקות של מעשר שני והשביחו, הרי שהשבח של הכפלוצות מחושב לפי חשבון. ולכאורה מכאן יש קושייה על רבי יוחנן. לפי רבי יוחנן סבור שאם הגורם המשביח אינו בא לידי ביטוי בנפח, במידה ומשקל, לא מתייחסים אליו, פה הכפלוטות לא מביאות בדגים שום היבט כמותי, ובכל זאת אנו מייחסים את השבח למעשר שני. עונה ירושלמי אבקן רבי יוסי בשם רבי יושע טיפטור יעמל את המשנה, שמדובר באופן כזה שהוא בישל שניהם כאחת והותיר אותם כך יחד. יוצא שהתבשיל של הירקות גדל מחמת הדגים. לכן המשנה סבורה שיש לחשב את השבח באופן יחסי בין כל גורמי השבח. שהרי בתחילה סברה הגמרא שהמשנה עוסקת באופן כזה שהוא יפריד את הכפלוטות מהדגים לאחר הבישול. אבל כעת הירושלמי חוזר בו וסובר שהוא לא הפריד ביניהם. ועל ידי כך יוצא שהתבשיל גדל כתוצאה מהכפלוטות. לכן באופן כזה אומרת המשנה, מחשבים את השבח כפי יחס כל מרכיבי השבח. תמי הירושלמי התירוץ זה רבי יונה בשם רבי הושע אביי הגה עצמך, שבישל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו וערבן, בכדי שיקבלו אותם ושוב הפרידם. האם באופן כזה נחשב את השבח לפי חשבון? כלום יש בדגים, האם בדגים יש תוספת? בוודאי שלא, אלא רק יש להם טעם של כפלוטות, ובכפלוטות האם מתווסף משהו מבחינה כמותית מחמת הדגים? גם לא, אלא רק טעם של הדגים בלבד. ומכיוון שיש כאן רק טעם ואין כאן שום היבט כמותי, לא מידה, לא נפח ולא משקל, הרי שלפי רבי יוחנן יש לומר שהשבח כולו יתייחס למעשר שני. מדוע המשנה לא מחלקת בין שני המקרים? למה המשנה לא מחלקת שבמקרה שהתערבו יחד רק לאחר בשביל והופרדו, השבח מתייחס לכפלות של המעשר שני בלבד? ואם הם נתבשלו ולא הופרדו, השבח יהיה אז לפי חשבון. קושיה נוספת מביאה ירושה ממתנית הפליג על רבי יוחנן, עוד קושיה מהמשנה של דבריו של רבי יוחנן. אומרת המשנה, אישה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לאיסתה ביום טוב, אמנם היא איסור הוצאה, אבל יש איסור תחומין. איסור תחומין פירושו של דבר שאסור לאדם לצאת 2,000 אמה מאותו מקום שהוא שבת שם. אבל מה דינו של אדם שלמעשה שבת במקום מסוים ויש לו מוצרים במקום אחר? הרי המוצרים הללו אסורים בטלטול, כי כל כליו של האדם קונים שביתה על פי מיקומו. יוצא שאם יושבות שתי שכנות, אחת יש לו שביטה למקום מסוים, השנייה יש לו שביטה למקום אחר, ואישה אחת שואלת מחוותה מים ומלח לצורך האיסה ביום טוב ורוצה לאפות, הרי שאת הלחם הזה לא יהיה ניתן לטלטל אלא רק על פי הבעלים שלו. והיות וכאן יש בעלים, יש כאן שתי נשים ששתיהן תרמו למרכיבים ולחומרים שונים שמהם עשויה האיסה והאוגה, הרי אלו התבשיל והעיסה כרגלי שתיהן, מותר לטלטל אותם רק למקום ששתי האנשים מותר להם ללכת שם. ולמרות שהמרכיבים שהושלו אינם גורמים לשום תוספת בתבשיל או בעיסה, בכל זאת הם אינם בטלים, ויש בכוחם להשפיע על היתר הטלטול של העיסה. זאת בניגוד גמור לדעתו של רבי יוחנן, שסבור שרק אם התבשיל הביא כאן תוספת למידה, למשקל, לנפח, רק אז מתחשבים בו, ואם לא, לא, אם כן יש מכאן קושיה לרבי יוחנן, מתרץ הירושלמי, אמר רבי בא, תחומין עשו למידת הדין, כלומר, בדיני תחומין הולכים על פי דיני ממונות. בדיני ממונות זה לא רלוונטי האם המרכיב שלך הוסיף לכמות או לא הוסיף לכמות, עצם זה שהוא קיים הוא מתייחס אליך והוא בבעלותך. ומכיוון שדיני תחומין זה כמו דיני ממונות, לכן זה לא משנה איזה אישה הביאה, איזה מרכיב שתרם תרומה מסוימת לנפח, למידה ולמשקל. בשורה התחתונה יש כאן בעלים נוסף, יש להתחשב בו בדיני תחומים. תדע לך שהוא כן מביא הירושלמי ראייה לתמן אמרין, אומרים בבבל בשם רב חיסדא. ולא ידעינן האם הממרה של רב חיסדא היא מן שמועה מרבותיו, או שהוא למד זאת ממתניתא, שיש לו ברייתא מפורשת שאומרת כך. מה אומר רב חיסדא? אפילו עצים, כלומר אישה אחת יש לה את כל המרכיבים לצורך העיסה, כן, העצים. ביקשה האישה משכנת העצים ובכחפתה את העיסה. הדין הוא שמה שבישלת ואפית שם אסור לטלטלו, אלא גם, אלא רק אם תטלטלי למקום שגם בעלת העצים יכולה לטלטל. וסברין על מימר, עצים אין בהם ממש, הרי לכולם על העצים אין השפעה ממשית. וטעם העצים אינו ניכר בפת, בכל זאת אתה מתחשב בבעלת העצים בכדי להגדיר את התחומין, את המקום שאליו יהיה מותר לטלטל את אותו לחם, את אותה עיסה, את אותה חלה. כעת מביא הירושלמי קושיה על ריש לקיש, מתנית הפליגה על ריש לקיש. אומרת הברית, התבשיל של מעשר שני שטיבלו בתבלין של חולין, השבח מוגדר כשבח של מעשר שני. ונשאל את השאלה, הרי התבלין מוסיף טעם לתבשיל, ולפי ריש לקיש די בכך שהתבשיל יוסיף טעם של שבח למרות שאין לו השפעה כמותית, בכל זאת הוא משפיע. נשאלת השאלה, למה כאן לא מייחסים לפחות חלק מהשבח לתבליני החולין? ותרץ הירושלמי אף כאן פטרלן לתרץ שמדובר בשאין טעם שבחוניקה, לכן לא מתייחסים אליו. ואתה נשואל הירושלמי רבריית, אומר תבשיל של מעשר שני שטיבלו בתבלין של חולין, השבח לפי חשבון, ושל חולין שטיבלו בתבלין של מעשר שני, על יוצאי מעשר שני לפדיון, אי אפשר להביא את קדושת המעשר שני לפדיון, שהרי בדרך כלל, התבלינים הללו אינם מוסיפים נפח, מידה או משקל, וגם לא ברור שהם מוסיפים טעם, והטעם ניכר באיזשהו אופן מיוחד, ולמרות זאת הברייתא סבורה שיש להגדיר ולהחשיב גם את תבליני החולין כגורם השבח. זאת בניגוד גמור גם לרבי יוחנן וגם לריש לקיש, כי לפי שיטתם צריך שיהיה ניכר או במשקל או בטעם. פה זה לא במשקל ולא בטעם ואני מתחשב בו. עונה ירושלמי על דעת רבי יוחנן, ברבי יוחנן באמת יתרץ שמדובר והוא שיש שם הותיר מידה. מדובר שהתבלינים באמת הוסיפו למידת התבשיל, לכמות, לנפח, אם לא מתחשבים מהם. על דעת עוד ריש לקיש וריש לקיש יישב ויעמיד את הברייתא שמדובר באופן כזה, והוא שטעם שבחו ניכר, שהתבלינים הוסיפו טעם, ואם הם לא הוסיפו טעם, באמת לא היינו מתחשבים בהם. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ב', אומרת המשנה רבי שמעון אומר אין סכין שמן של מעשר שני. למרות שהמשנה הקודמת התירה לסוך בשמן של מעשר שני, הרי שאסור לסוך בשמן של מעשר שני בירושלים. כלומר, אסור לבעלים של שמן של מעשר שני לומר לחברו שיסוך אותו אפילו בירושלים, והסיבה היא שנראה הדבר שכוונת בעל השמן לפרוע לחברו את חיובו עבור הטרחה שטורח למענו על ידי מעט השמן הנשאר על גבי ידו מחמת השיחה, והכלל הוא שאסור לפרוע חובות בשמן של מעשר שני. אבל יש המבארים שרבי שמעון במשנתנו חלוק וסבור שאין שום היתר בכלל לסוך בשמן של מעשר שני, ובכך המשנה שלנו חלוקה על המשנה הקודמת. אבל יש אומרים שאיסור השיחה במעשר שני הוא לא מדאורייתא, אלא הוא מתקנת חכמים שחששו חכמים שמא הסך עצמו בירושלים יצא בשוגג מן העיר, כאשר ישנו על גופו שמן שלא נבלע. וחכמים, אומרת המשנה מתרין, אמרו לו חכמים לרבי שמעוני, מייקל בתרומה להנות ממנה, למרות שהתרומה היא חמורה יותר שהרי מותרת רק לכהנים, לא נקל במעשר שני הקל שיהיה מותר לזרים. אמר להם רבי שמעון, מה? לא היקל בתרומה חמורה במקום שהיקל בקרשינין ובטלטן, נקל במעשר שני הקל מקום שלא היקל בקרשינין ובטלטן? שהרי בתרומה לגבי קרשינין וטלטן, היות שבדרך כלל הוא עומד למאכל בהמה, הרי שחכמים הקלו עליו שלא חייבים בתרומות ומעשות מן התורה, אבל החכמים גזרו שיש להפריש מהם תרומות ומעשות, היות ובני אדם אוכלים אותם בשעת הדחק. אם כן, במעשר שני שלא הקלנו כפי שהקלנו בתרומה לגבי קרשינין וטלטן, הרי שייתכן שגם ביתר הדברים החמרנו במעשר שני יותר מאשר בתרומה. ומכיוון שאמרה המשנה שהביאה המשנה את רבי שמעון שסבור שקרשינין וטלטן של מעשר שני חמורים משל תרומה, מביאה משנה טלטן של מעשר שני תאכל צמחונים, מותר לאוכלו רק כאשר הוא בגדר צמחונים, כלומר כשגידולו רך ודק ולח ורך, ולא חייבים להניח אותו עד שיגמר בישולו. כלומר המשנה כאן עוסקת בטלטן הגדל בקרקע שדינה כמעשר שני. ומדוע דינה כמעשר שני? כי מדובר בטלטן שהוא גדל מזרעי טלטן של מעשר שני. ואומרת המשנה שיש מקום להקל ולהתיר את קצירת הטלטן בתחילת גידולו, למרות שבדרך כלל השימוש בטלטן הוא רק בשלב מאוחר יותר. אומרת המשנה בטלטן של תרומה בית שמאמרים כל מעשיה בתארו חוץ מחפיפתה, שהרי בחפיפה נפסד ממאכל אדם, ובטלטן אומרים כל מעשיה בתומעה חוץ משרייתה, שצריך להיות בתארה כדי שלא יבואו לטמאו בידיים. אבל בטלטן שמעשר שני מודים בתשמעים וטלטן שיש להחמיר ולהתעסק בו רק כאשר הוא טהור, וזהו כוונת דבריו של רבי שמעון שאמר שטלטן במעשר שני החמרנו בו יותר מאשר בטלטן של תרומה. קרשיני מעשר שני יאכלו צמחונים בתחילת צמיחתם, ונכנסים לירושלים ויוצאים, זאת בניגוד לפירות מעשר שנשעשו להוציאם מירושלים, לאחר שנכנסו לשם. נטמעו, רבי טרפון אומר, יתחלקו לכמויות קטנות כדי שלא בהם שיווק הביצה ויוסיפו טומאה, ואז יחברו אותם לעיסות נוספות של מעשר שני, ועל ידי כך נבטל את הקרשינים הטמאים ברוב של עיסת תורה ויוכל לאוכלם, והחכמים אומרים יפדו כדי כל מעשר שני שנטמע שמותר לפדותו. ומה הקלה שיש כאן בקרשיני התרומה יותר מקרשיני מעשר שני? קרשינים של תרומה בית שמי אומרים שורין ושפין בתארה ומאכלין בתרומה, ותהילה אומרים שורין בתארה ושפין ומאכלין בתרומה. שמי אומר יאכלו צריד כאשר הם יבשים לבהמה, יהיה מותר להכיל את הקרשינים הללו לבהמה, כדי שלא יראו שורשרו לקבל תרומה. רבי עקיבא אומר כל מעשיין בתרומה, אבל בקרשינים של מעשר שני כולם מסכימים שהעיסוק והשימוש חייב להיות בתארה, וזהו כוונתו של רבי שמעון בקל וחומר, שדחה את הקל וחומר ואמר, לא, תדע לך, דווקא במעשר שני החמרנו יותר בתרומה. שואל הירושלמי, מה הקלו בתרומה? המשנה אמרה שהקלו בתרומה, כעדת את אני כפי שאומרת את הוספתא, סחו כהן שמן של תרומה ומביא בן ביתו ישראל ומעגלו על גבי מאב. כלומר, מותר לישראל להנות מהשיחה של הכהן בשמן התרומה, ואינו חושש שעובר על איסור, בזר מצינו כאן הקלה בשמן של תרומה. עד כאן ראינו בסייעת הדשמע את הדף הימי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...